יאללה, אני מתחילה. מי שאימנו ומי שלא אימנו, אני התחלתי. בוקר טוב, כן, כן. ואותם דפים. טוב, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת דרך ארץ, שר כוח, דרך ארץ קדמה לתורה. תזכירו לי רק דבר אחד, הגעתי לאיזשהו מקור או שיותר דיברנו ברעיון? וואו, אין עלייך, שר כוח. אז בואו נתחיל מהנציב. אני, את האמת, זה אחד הנושאים שהם בוערים בי מאוד, אז לא זכרתי, ניסיתי לזכר אתמול למה הגענו, אבל ככה לאט לאט אתם תעזרו לי, ומפה אנחנו נתקדם, כי שבוע הבא שבוע חזרה, ואחר כך כמו חודש אדר, אז אני רוצה היום לגעת כאן בנקודה כמה שנספיק. לענייננו. אמרנו בפעם הקודמת, בשם הנציב, הרב ברלין אומר כך, זה מקור שש, אומר כך: בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. וגם דרך אגב הגמרא בסוטה אומרת שגם בבית ראשון הייתה שנאת חינם, אבל לא ברמה של בית שני. בית שני כבר היו צדיקים, היו כבר ממש צדיקים, לא שפיכות דמים ולא עבודה זרה ולא גילוי עריות, צדיקים. אבל מה? שנו זה את זה. שנו את זה במובן שכל אחד הסתכל על השני ואמר, נראו כאוהבים והיו כסונים. מה זה אומר? במילה אחת, צבועים. אתה נראה כאוהב, אבל אתה בעצם שונא. אומר הנציב משפט ש... טוב שסימנת אותו, שתמיד הוא ככה צריך לחלחל לנו. הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים שהולכים, שלא הולכים בדרך הישר. הרי מכל זה התחיל הנציב כשאמר שספר בראשית נקרא ספר הישר. ולמה נקרא ספר הישר? כי האבות והאימהות היו ישרים. רגע, אבל הם גם היו צדיקים, הם גם היו חסידים, לא משנה. אומר כאן הנציב, נדמה לך שאתה צדיק יסוד עולם, ואת הקדוש ברוך הוא, לא יודעת מה, אני אומרת את זה לא בציניות, אמיתי, מניח שני זוגות תפילין, לא יודעת, נרות שבת, שמן זית מהודר, מצוין, אבל לא על חשבון הזולת. זה הדרך ארץ קדמה לתורה. כשאומרת, אני כך אומרת את זה קצת עכשיו בצורה פשטנית, עוד רגע אני קצת יותר היום אתמקד בזה, כשאומר הנציב, הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה, אלא רק מי שהולך בדרך הישר ולא בקמימיות, כי זה מה שגורם לחורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. מה הוא מתכוון? אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך להיות צדיק, אבל יש סדר. כמו שמוסר אנושי הוא בסיס למוסר אלוקי, המושג של דרך ארץ קדמה לתורה זה אומר, אמרתי בזה אנחנו פותחים את ה... שיעורים שלנו עד סוף השנה בעזרת השם, באמת הבנה בעבודת המידות, שאת כל התורה אתה בונה מתוך מידות ישרות. זאת אומרת, כשחזל אומרים שהתורה מעדנת את המידות של האדם, למה הם מתכוונים? מה הכוונה מעדנת? מרככת, בדיוק, מיישרת, מדייקת, מיישבת, בדיוק מדייקת, מילה מצוינת, נכון. התורה מעדנת את המידות של האדם, אלא מה? לפעמים האדם לוקח את התורה, ומזו הזהירות הגדולה שצריכה להיות, ולא מעדן את המידות שלו. זאת אומרת, הוא יצא די כלפי שמיים, אבל איפה הוא התפספס?
בבן
אדם לחברו. וזה לא מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. לא סתם אנחנו יודעים של עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. כי באמת יותר קל לעמוד ביום כיפור ולהגיד השם לי בגד, מי אני עצור, אני אבקש ממך ריבונו שלם סליחה וגמרנו. הרבה יותר קשה עכשיו לבוא לחברה ולבקש סליחה, לבוא ולחשוב אחורה ולכן אני הרבה אחורה, ברוך השם מצד הזה, אני צריכה לחשוב המון שנים אחורה. זה, 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 אולי פה פגעת, אולי זה כל הזמן המחשבות האלה. אולי מישהו הבין אותך לא נכון, והוא מקפיד עליך, הוא כועס, אני לא יודעת מה. עד שירצה את חברך. זאת אומרת, באמת הסדר כאן, ולכן כל כך חשוב לי כאן הנציב, ככה כבסיס ראשוני, להבין שזה לא שני דברים נפרדים. אתה צדיק, צדיק אמיתי, אתה לא יכול להגיד אני רק אקום לוותיקין, לא שאני מזלזלת איזה חס ושלום. המהר"ל אומר שהידור מצווה, בנר נר השם הוא כותב על הידור מצווה.
זה זה?
לא. לא, חשבתי הלב שלי דופק, לא יודע. טוב, ברוך השם הוא דופק. לא, גם אני שמעתי משהו. בסוף ימצאו אצלי שלא יעצרו אותי, אני יודעת מה. 9 גרם של פלאפון, אני יודעת מה. סליחה, רק תזכירו לי שוב שמות.
מוריה.
מוריה, כן.
אין לי לסמוך על, כאילו, אם נגיד אמר שאני, וואלה, את מראית לך, כאילו, שכחתי דברים. אין לי לסמוך על, כאילו,
את שואלת מצד הפוגע או הנפגע? אם אני... בוא נחלק את זה לכך. לא, זה... בוא נחלק את זה. שכחתי, אני לא צריכה עכשיו יום ולילה לשבת ולהגיד, אולי הגננת בגן, כשהייתי בת 5, אני לא אצא מזה גם. מצד שני, אם עדיין אני זוכרת, סיפרה לי מישהי, היא קרוב לגיל 40, אני חושבת, שהיא פתאום, אחרי שנים, ככה, בכלל לא חושבה על זה. פתאום, ככה, היא התחזקה קצת, ובלימוד, התברר לה, פנתה למורה שלה באחת הכיתות בבית ספר יסודי, וביקשה סליחה. המורה לא זכרה, כמובן, מה שתזכור את זה, אבל היא הרגישה. והיא אומרת, אם לא הייתי זוכרת, לא הייתי מחטטת. זאת אומרת, בבקשת סליחה, בדוגמה הזאת, אני לא צריכה עכשיו לשבת ולחטט ולחשוב, אולי אני לא אצא מזה. אבל אם יש משהו שיושב לי, לגמור, לגמור עם הדברים. שלא יהיה קפידה, שלא יהיה כלום. אנחנו באמת כל כך צריכים להיזהר בדברים האלה. הרגישות שלנו, באדם לחברו, היא צריכה להיות בסיס להכל. אבל לצורה כמובן נורמלית, אני לא עכשיו אהרוק את עצמי, יש כאן דפים. זה משרוש, מלפני שבועיים, אבל למי שאין יש כאן. אבל כן, זה אותו דף. אבל כן, אני חושבת, מוריה, לשאלתך, אם זה משהו שרובץ, לסיים איתו. איך לסיים, זה כבר סיפור אחר, תלוי מה העניין. אם אני יכולה לבקש סליחה, או לא יודעת, ליישב את העניינים, אבל לא להשאיר דברים. בבקשה, אוהל, כן.
לפעמים, כי מרוב אהבה התורה או חיבור ללימוד תורה, אז באמת יש כל מיני, לא יודעת אם נגדות, אבל כאילו כל מיני דברים בחיים עצמם שאתה מבטר עליהם, שמתאכזבים או נפגעים. נגיד...
למשל, אני מבינה מה שאת אומרת, כן, למשל.
כאילו משהו שעלה את הכי הכי... באמת נראה
לה, אם אני
צריכה
ללכם על הדברים שאתה נראה. לא שומעת. לא, יש לי, תודה, תודה. תודה, תודה. כן.
כאילו, לא יודעת, אפילו מישהו שלומד בישיבה, ומאוד מאוד, כאילו, קרוב לישיבה ולומד מאוד מאוד אוהב את זה, הוא לא חוזר הביתה.
מה את אומרת על זה?
אני זה ממש קשה, כאילו...
תגידי.
לא, אני הייתי מהצד של ההורים כזה, שהם ממש
נפגעים. אז אני אתייחס במילה, אבל יש לי שיעור שלם שאני תמיד מתלבטת. פעם הייתי בשנים עברו, אז תמיד לקראת סוף שנת המדרשה הייתי מעבירה. אני חושבת שאני אעשה את זה בקרוב ממש, אולי מיד אחרי השבוע חזרה. זה המשך של זה גם. זה נקרא שיעור תורת חיים, איך אתה יוצא לחיים. השאלה שלך במקום, אני אתייחס לזה, אבל בעזרת השם, אם לא יהיה לך מענה לזה במהלך הלימוד שלנו, אל תוותרי לי. בכלל לא לוותר לי על כלום. שאלה מצוינת. אני חושבת שנתתי לכם גם דוגמה, אתם זוכרות את הדוגמה לפני שבועיים? על אותה בת שישבתי באיזשהו מקום עם מי שלמדתי חברותה, סיפרתי לכם, ופתאום היה טלפון מאמא שלה.
כן.
היא אמרה, לא, חיכיתי כל השבוע לחברותה. וככה כמשיח לפי תומו, היא אומרת, היא כבר מנסה יומיים לתפוס אותי, ואני אומרת לה, רגע, בוא נעצור. יש משהו כאן יותר חשוב עכשיו מהלימוד, בטח איתי, זה לא הדבר החשוב. תדברי איתה. אז אני חושבת על אותו משקל. השאלה טובה. אני לא יכולה לענות באופן מוחלט, כי יש פה מלא גורמים, נסיבות. אדם שוקע בישיבה, בחור שוקע בישיבה. אז קודם כל, על פניו, לשיטתו, מצוין. הוא רוצה עכשיו לשקוע בישיבה. נכון? אין בעיה, את יכולה לקחת בוגר טוב. למה קשה לי לענות על זה באופן מוחלט? כי צריכים לבחון כאן את הכל. זאת אומרת, מצד אחד, עכשיו הוא בישיבה, הוא רוצה להקדיש את כל כולו לישיבה, ללימוד תורה. או תחשבו, לבית מדרש, למדרשה, לא משנה למה. הוא לא מתנתק מהבית. אני זוכרת שאחד הבנים שלי אמר, טוב, כשיגיע אלול, אין, לא בא הביתה. זה משהו אחר. אבל אדם מתנתק עכשיו לגמרי, שנה שלמה, לא יהיה בקשר עם משפחתו, וישב וילמד תורה. אני חושבת שהוא מפספס פה את התורה למעשה. מצד שני, זה נורא מורכב, מאוד קשה לי לענות כך, כי נתקלתי בשאלות שמישהי אמרה לי, מאוד קשה לי לחזור הביתה. המדרשה, וסליחה, אני לא יודעת איפה זה פוגש כל אחד בדוגמאות שלי, אז סליחה. קשה לי לחזור הביתה, הבית שלי הוא ניגוד מוחלט למה שאני סופגת במדרשה. אז מה, אני כן רוצה אבל להיות מצד אחד בבית, מצד שני אני רוצה לגדול בתורה. אני חושבת שגם נתתי את זה דוגמה לפני שבועיים, אם לא, אז אני אתן את זה עכשיו. מה אני עושה עם כל החברות שלי מהעבר, אני עכשיו במקום אחר? יש פה, זה מלא דקויות של דברים, אני לא יכולה, אני חושבת שזה, אני אעשה לא נכון אם אני אגיד כך או כך צריך. אני חושבת שצריך גם וגם. זאת אומרת, אתה עכשיו לומד תורה, או אתה עכשיו באורח חיים אחר, או אתם בנות במדרשה, זה לא מבטיח שהחברה שלכם מכיתה י' א', מהאולפנה או מהשכונה או מהיישוב היא בדיוק מתאימה לי היום, לא מהתנסות, כן? לא חלילה מגאווה, אתם יודעות מה אני מתכוונת, לא יודעת, פתאום זה כבר לא מתאים לי כל מיני דברים בשיח, בבילוי, בלא יודעת במה, כל דבר לעשות נכון לך עכשיו, אבל הבן אדם לחברו, הזהירות, הרגישות, כמובן בענווה, היא א', זאת אומרת, לשאלתך, ברור שאתה, איך אמר, אני לא יודעת אם נתת לכם את הדוגמה הזאת, כולה היה לי שיעור, ואני כל רגע חושבת, כאילו מי יודע מה כבר אמרתי שם, איך נתן את הדוגמה, אני אתן לכם את הדוגמה שאמר אחד הרבנים במכון מאיר לבעלי, כשהוא חזר בתשובה, אז הוא אמר לו, אתה לא מתנתק מהבית, אתה בחרת בדרך שלך, אבל אתה לא מתנתק, עכשיו זה מלא ניואנסים, מה אני עושה? זה לא קשרות, זה עוד בקטנה, יחסית, זה יותר קל להסתדר. באורח חיים, בבחירות שלך בחיים, בסדרי עדיפויות, ואיפה אתה גר, עם מי אתה מתחתן, מה אתה עושה. אז מצד אחד ברור, איש אמו ואביו תראו, ואת שבתותיי תשמורו, כולנו מכירות את הסמיכות של זה. שבתותיי תשמורו זה גם ההורים מצווים. אז בוקר טוב. אז כמובן שאני לא אעשה משהו נגד התורה אם אני רוצה לחיות בתוך עולם התורה. מצד שני, להגיד שאני מתנתק מההורים, איפה כיבוד הורים, איפה דרך ארץ, מתנתק. גם צריך קצת להיזהר, לא לירוק לבור שממנו שתית. אני מאוד מאוד צריכים להיזהר. זה דברים, בדיוק לזה אני מתכוון. אתם מבינות מה אני מתכוונת? אין לי בעיה לתקב על זה. כי זה לפי דעתי השאלה שלך, למרות שאני מגיעה לזה בעוד הקשרים, כי זה בנפשי, לא שיש בי משהו מיוחד. אולי בגלל שאני, בעיסוקים שלי, אני הרבה נתקלת בזה. אמרת לכם, בכל הקטע של זוגיות, של זוגות שאני זוכה ללוות, אתה לפעמים יכול מאוד לטפס בתורה, וזה מצוין, וזה נהדר, ואת זה אנחנו רוצים. התורה זה המסך, זה הכל, זה החיים, אבל מאוד בזהירות. אם אתה פוגע בזולת, אמרתי לכם, מי שתרצה בקרוון עד 3 לפנות בוקר, לא יודעת מה, ללמוד רבצה דוק מלובלין, שזה מקסים, אבל בגלל זה חברות שלה, אני יודעת שזה לא קורה כאן, סתם נתתי דוגמה, חברות שלה לא ישנו, או מי שנמצאת פה יום ולילה בבית מדרש, אבל אפילו לא שמה לב, שכבר יומיים, אחת החברות לא מרגישה טוב, והיא מדלגת על זה, פה הייתי נזרת. לא הייתי אומרת, זה לא תורה, אני לא נותנת ציונים, אבל זאת כל ההגדרה, וזה מה שמתכוון כאן הנציב. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בישרות של דרך ולא בעקמימיות. זה לא נקרא צדיק, הוא אומר, מי שמדלג על בן אדם לחברו. אבל השאלה מצוינת. כן, מה אתם אומרות? זה קצת קשה, נכון? אני אגיד לכם מה קשה? האיזונים, נכון? יש לכם שאלה סביב זה, אני בשמחה, זה יותר חשוב לי עכשיו. אני רוצה עוד להספיק פה הרבה דברים, אבל בסדר. בעזרת השם, יש לנו מלא זמן. שעה שלוש בכלל, לא? יש מלא זמן. מה אתה אומרת, חני?
אני אומרת שהחיים מורכבים.
זה תמיד, זה תמיד, נכון.
את הדקויות האלה שצריכות להיות
מרגישים. החיים מורכבים, זה נכון.
אין כן ולא בדברים האלה.
אני בכלל בחיים ראיתי בהרבה דברים, זה באמת זה לא שחור לבן, זה לא 100-0, זה המון על ה... היום יש מושג שמשתמשים בו רצף, אז המון זה על הרצף. גם לא מבקשים מאיתנו, אני נתקלת בזה הרבה, אני קשורה לבנות ברוך השם מתוקות, מקסימות, שכרגע לא בעולם התורה, אני מקווה שזה רק הרגע. ומישהי אמרה לי לא מזמן, לא, מה ייתן שאני רק שעתיים בשבת לא יהיה בפלאפון? חזלתי שעתיים בשבת בפלאפון. מישהי אומר, מה ייתן אם אני רבע כיסוי ראש? הדברים הם מאוד מורכבים. גם למי שהתורה הכי ישרה אצלו, ברורה אצלו, זה אורח חיים. זה אורח חיים. אני רואה את זה בהרבה דברים. לזכור, אני אגיד את המשפט הזה כמעט כל שיעור, כי הוא משמעותי לי. כותב הרש"ר הירש, שאני אביא לכם את הקטע הזה בעזרת השם, שהתורה לא נשארת רק בדלת, נכון, בדיוק, בדלת אמות של בית מדרש, זה לא תורה היום. התורה היא בחור, היא בכל. היא ביחס שלי לחברה שלי, להורים שלי, ביחס שלי לבעלי, לא משנה במה, בכל. זה תורת חיים. תורה זה לא ידע. זה לא מדעים. יש מדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, אבל זה לימוד אקדמאי. תורה היא חיים. אז כשתורה היא חיים, זה אומר שההליכות הם לא נופלים, שלום, שלום, אני שמע, שההליכות לא נופלים מעל אחות. וזה לא מקטין את ההלכות. אני מאוד אוהבת סיפורים, במיוחד סיפורי צדיקים, ככה, עוד שהילדים היו קטנים, תמיד אמרתי, כמה שיותר, האוזן תשמע, הפה יגיד. ובאמת, כל כך הרבה סיפורי צדיקים ראיתי, שגדולי ישראל, ענקים בתורה, ענקים בתורה, עם איזה רגישות לעם ישראל, עם איזה רגישות לבני ביתם, מדהים, כי זו תורת חיים. ואומר הרב בעדר היקר, הקדוש ברוך הוא רוצה, לא תלמידי חכמים, אני לא יודעת, זה גם לא הגדרה של תלמיד חכם, סליחה שאני אגיד, שנמצא שם במגדל השן למעלה ואפילו לא רואה מה קורה למטה. לא את זה. מה הוא רוצה? הוא רוצה אותנו חיים בתוך העולם ומתוך התורה. אמרתי לכם, הדימוי, אני חושבת, הכי יפה זה לחשוב כמו במחשב, יש מסך ויש חלונות, התורה היא המסך, היא הכל. אתה יכול להיות אינסטלטור, אתה יכול להיות רב, אתה יכול להיות עורך דין, יכול להיות לא יודעת מה. בדיוק התחילו אצלי הבוקר שיפוצים בבית, כי היה לנו איזה בלגן, אז אינסטלטור, מה שאתם רוצים. אין מטבח עכשיו כמה שבועות, אין כלום, בעזרת השם יהיה טוב אחרי זה. אז הנה, אז אפשר להיות הכל. השאלה, איפה התורה שלך? התורה זה בבחירות שלך בחיים? התורה זה בבן אדם לחברו קודם כל, מה? זה, אני הזכרתי לכם פעם שעברה, בדיוק יצא לי גם אתמול, דיברתי על זה במקום אחר, הרב אלישע וישליצקי, באמת לא יודעת, זה עולה לי לאחרונה יותר ויותר, שבאמת היה אדם ענב, ענב שבענבים, בדורנו, ממש כך, וכל פעם מדאג לי, פתאום נזכרתי אתמול משהו, ט"ו בשבט, ו... הזכרתי שזה שיעור ששמעתי פעם ממנו סביב ארץ ישראל, כמו הם מסור לעם ישראל, לארץ ישראל, מתוך, הכל היה מתוך תורת ישראל. אז גם להיות מסור לכל דבר בחיים, אבל זה צריך לצאת מתוך תורת ישראל. אז את צודקת, חני, זה מורכב, אבל את יודעת, זה מילת המפתח. החיים הם מורכבים. אין הכל.
בגישה הזאת יהיה הרבה יותר קל, כאילו...
כשאת הגדרת מורכב בנקודה הזאת, את אומרת, איך אני יכולה לתפוס את שני העולמות? אני אפילו לא אומרת...
אין כללים ברורים.
את יודעת איפה השיעור השני של הרמת
חיים?
מה זה?
בגלל שהם היו קצת, אז הוא הלך, כן. לא שומעת.
אמרתי שאין כן ולא בדברים האלה, בגלל זה זה מורכב. כאילו, בגלל זה... יש הרבה דברים שהם לא שחור ולא...
נכון. הנה, מה יותר? אני לא אפתח את זה עכשיו, אבל אני זורקת. שמעתי איזה... סיפר לנו איזה רם בישיבה, בשיעור א', ניגש אליו בחור ערב יום כיפור, אומר לו, הרב, אני מתלבט. מצד אחד, אני מאוד רוצה להישאר בישיבה. שמעתי יום כיפור בישיבה, סוף, ממש התעלות על. מצד שני, בדרום תל אביב, מתקפצים ככה חבר'ה להרים יום כיפור במקומות רחוקים, רחוקים מתורה ומצוות. מה עדיף? אני חוטאת לשאלה, לא עונים על זה כך. אבל מה עדיף בגדול? אז מצד אחד אתה רוצה למלא את עצמך, אתה רוצה למלא את עצמך, למלא את עצמך, למלא את עצמך. מצד שני, מה אם... זה לא אותה דוגמה כמו שדיברנו קודם.
אבל יש מקום שאי אפשר למלא את עצמי יותר דווקא.
אז אני... זה לא בדיוק דומה לדוגמה קודם, אבל זה שוב, זה דילמות כאלה, שמצד אחד בטח אני רוצה למלא את עצמי עוד ועוד. סיפור פעם של הרב צבי יהודה במרכז הגיע איזה בחור, היה כולה כמה חודשים בישיבה, אומר לו, הרב, זהו, נראה לי גמרתי, למדתי את כל התורה. וכמה חודשים. אז הרב צבי יהודה בחוכמתו, בגאונותו, אני לא יודעת במה, בהכל, ניגש לברז, מכירות הדוגמה הזאת? פתח את הברז, והתלמיד לא הבין, חשב שהרב רוצה כוס מים, אומר לו, הרב, כבר הכוס מלאה, כבר המים משפחים החוצה. אז הרב צבי יהודה אומר לו, כשאתה תהיה מלא וגדוש, אז אתה תוכל כבר גם לצאת החוצה. אז עכשיו אם כך, אני שואלת את עצמי, אז אם כך, אסור היה לי בכלל להעיז לעשות את מה שאני עושה. אז בלי סוף הדברים האלה, אז רק שתהיה מלא וגדוש, תצא החוצה. עכשיו זה לא קשור לבן אדם לך, נתתי דוגמת, מה זה המורכבות? שאתה מצד אחד, אדם יושב לומד תורה, לומד תורה, לומד תורה, הוא ממלא את עצמו, אבל הוא שם לב מה קורה מסביב. זה באמת דילמות של חיים. אבל התורה היא תורת חיים. זה אומר שאנחנו כל דבר צריכים לראות איך באמת אנחנו מתרגמים את זה הלכה למעשה. איך אנחנו מוצאים את זה מהכוח לפועל. מורכב, בהחלט. טוב, אני לא אעלה את כל הדילמות, נשאיר את זה לעוד פעמים, וזה קצת דילמה אחרת. אם יש עוד שאלות, אם לא, אני אתקדם. תראו, זה ממש יצא כך משמיים שערב... פרשיות יתרו משפטים. אז בואו תראו במקור 2. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י ב3 אומר דבר ידוע, וכמובן תעצרו אותי, אני את הרעיון הזה רוצה על דרך ארץ קדמת תורה לפתח היום כמה שיותר, אבל תכוונו אותי. סליחה, רש"י אומר במקור 3, ואלה המשפטים, אני חושבת שכולם מכירות המשפט הזה, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. מה אומר כאן רש"י? אנחנו השבת נקרא את יתרו, אבל בעוד שבוע וחצי פרשת משפטים. מתחילה פרשת משפטים במילה
אלה.
ואלה. ממתי משפט מתחיל בבב החיבור? בדיוק. אז אומר רש"י כך. כשכתוב, בכל מקום שכתוב אלה, בלי וב, זה אומר, אתה מתחיל משהו חדש. פסל את הראשונים, זה אומר, אתה לא מתייחס למשהו קודם. אם היה כתוב אלה המשפטים, אז פרשת משפטים עומדת בפני עצמה. אומר רש"י, אבל כשכתוב ואלה, כמו שכתוב לנו בפרשת משפטים, ממתי משפט מתחיל בוו החיבור, סימן? בדיוק, שהוא קשור למשהו קודם, ראשונים זה משהו קודם. מה הראשונים מסיני? כל מה שנקרא השבת בפרשת יתרו, כל עשרת הדיברות מסיני. מה הראשונים? בוקר טוב, אנחנו ממשיכים את התודה. יש לך, יש לך, יש לך, אני יודעת שיש לך, אני רואה מפה את זה. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. אתם רוצות עכשיו להסביר לי את המשפט הזה? ובואו תראו איזה מדהים זה בהקשר שלנו. מה אתם אומרות? קודם כל הבנו את רשי. רשי אומר כשמשפט מתחיל אל המשפטים, אין קשר לחלק לפני.
זה היה גם אלה תולדות.
אז אלה
ואלה תולדות
בדיוק. אז כל פעם רשי אומר שכל פעם כשיש וב החיבור ואלה, זה אומר שיש כאן חיבור למשהו שהיה קודם. מה היה קודם? קודם פרשת יתרו. מה עוסקת פרשת יתרו? עשרת הדיברות. איפה נאמרו עשרת הדיברות? בסיני, אומר רשי. כמו שברור לי שכל מה שנאמר בפרשת יתרו זה ראה וקדש, גם כך פרשת משפטים. למה זה חשוב ומה זה קשור לענייננו? יש לכם רעיון? למה זה חשוב לרשי להגיד את זה? ומה זה קשור בכלל לעניין שלנו של דרך ארץ קדמה לתורה? יש פה רעיון נפלא, נפלא, באמת. מה אתם אומרות? אל תציצו בהמשך. אומרים אל תציצו, דווקא רוצים פתאום. מה אתם אומרות? יש לכם רעיון? למה חשוב להדגיש? פרשתי, שמה? זה להדגיש שזה בעצם המשך. כמו שברור, אומר רשי, שהראשונים, מה זה הראשונים? עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, משפט לא נכון, אני אומרת, מעמד הר סיני היה בסיני, עשרת הדיברות היה בסיני, כך גם אלו, מה זה אלו?
זה הפרטים.
מצוין, הפרטים של איזה פרשה?
של יתרו.
לא, יתרו זה סיני, מעמד הר סיני. עכשיו הוא אומר...
זה כאילו הפרטים של מה שקיבלנו בסיני, כאילו,
אבל זה... רגע, אבל הוא אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה קורה בפרשת משפטים עכשיו?
כל הפרטים של...
פרטים של מה?
של בן אדם לחברו.
של בן אדם לחברו. עולה לכם בראש ככה, אני חושב שזה הפרשה שיש בה הכי הרבה בן אדם לחברו. איזה, למשל, ככה עולה לכם מהר.
עבד,
מצוין, מה עוד? לא בטוחה. לא, לא, אני לא בטוחה. יש גם עם הלוואות, נכון. יש כי תראה חמור שונך רובץ תחת מסור, יש מעקר, יש... מה כל המצוות האלה? ואדם לחברו. נו, אז עכשיו... יאללה, נו, תגידו אתם.
זה דבר גדול, זה כאילו אמורות.
מצוין.
ואתה חושר באור, כאילו של וואי, אני חושר
מוקחת.
כן,
זה השושר מוקחת. ואז מתחילה פרשת משפטים, כל מיני פרטים.
תורה למעשה.
תורה למעשה, סליחה, סליחה. תגידי, תגידי, תגידי. שצריך ליישם דווקא את הפרטים. מצוין.
זה ממש מתחבר לי בשיעור של הרב רונן, על כאילו לראות את הגודל שבכל קוטן. כאילו, יש דברים, אנחנו הרבה פעמים נצמדים לדברים הגדולים, למעמד הר סיני, כאילו...
לאורות.
לאמרות האלה, כן. המאוד הזה, אבל כאילו בתכלס במעשים הקטנים, אנחנו לא רואים בזה את החשיבות.
נכון, מה חשוב שאני אתייחס עכשיו למישהו? שטויות. בסדר, מישהו כבר ידאג לו. בקטנה.
כאילו לומדים תורה, וזה משמח,
בדיוק.
וזה דורש, כאילו,
בדיוק, מצוין, אני אפילו אמשיך באותו זה לא רק יותר קל, זה גם מבזקים כאלה. עכשיו זה מצוין. יש איזה ערב התעוררות, נותן לי הבזק מצוין.
חודש אלול.
חודש אלול, חודש אדר. טוב, המדרשות זה כל הזמן. חודש זה, חודש זה, חודש זה. כן, לא...
מגלה שאלה מה יהיה שנה הבאה, כאילו...
מה יהיה מצוין, אם נצא נכון, אם נצא נכון בהבנה, וזה מה שאני אנסה מפה עד סוף השנה כמה שאני אוכל, בסיעת הדשמיה. אם נצא בהבנה שהתורה היא לא רק בלימוד בבית מדרש, זה בדיוק זה, אז הנחיתה שלנו לחיים היא תהיה מעולה. זה בדיוק הפרשיות. אתה נמצא בפרשת יתרו, בסיעות. רואים את הקולות. ממש. חזק כל כך. שמה למעלה. הקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל. לא היה מעמד כזה. ופתאום נגמרת פרשת יתרו, מגיעה פרשת משפטים, כל מיני מעקה זה, נו באמת, אלוקים, תרצי לי, כאילו מה זה כל ה... מה זה כל הפרטים האלה? תן לי אורות גבוהים. תן לי אורות גבוהים מצוין. אורות גבוהים בתורה זה הפרטים הקטנים. החיוך שלי לחברה שלי. ההתעניינות, זו תורה. הנה יש כאן דפים. זו התורה ממש. בואו תראו, זה מלפני שבועיים הדפים. בואו תראו, אני אקרא את 4 ו-5. מדהים. ראיתי חידושי הערים. אני אסביר את זה. רבי ישראל, רבי ישראל זה ישראל מאיר אלתר. רשי לא דיבר על ה... רשי אמר בעצם כך, למה כתוב וו? אז הוא אומר, אם זה וו, סימן שזה המשך של הפרשה הקודמת. טוב, אז מה יש בפרשה הקודמת? מעמד הר סיני. אז הוא אומר, כמו שברור לי שאנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך זה, כבד את אביך, זה מעמד הר סיני, אז גם כל פרשת משפטים שהיא כאילו במרכאות פרטים היא בסיני. הפרטים האלה לא פחות חשובים. בואו נקרא רגע את 4 ו-5 ונחדד את זה. אומר בעל חידושי הערים, האדמו"ר הראשון של גור, סבו של אשפת אמת, אומר כך, על אותו פסוק ברש"י, מקור 4, אף אלו מסיני, לא סיני ממש, אלא שיש להם את האופי של המצוות שניתנו בסיני, והן בבחינת חוקים שיש לקיימם מפני רצון השם יתברך, ולא משום שהשכל מחייב אותם. מה יכול לבלבל אותנו כשאנחנו קוראות את פרשת משפטים? יש היגיון. אל תיפול, תשים מכה. אתה רואה את חמור שונך רובץ תחת מסור, עזוב תעזוב עמו וכו'. כל מיני דברים שמה לפי השכל. אומר בעל חידושי הערים, לא לא לא, אל תתבלבל. גם אם אתה מבין וגם אם לא, זה רצון השם. אחרת מה נעשה? איזה מצוות רק נקיים? רק מה שאנחנו מבינים, מה שמוסרי. זה בדיוק ההבדל בין חוקים למשפטים. ואלה המשפטים, אומר בארבע, בא להדגיש עניין זה, כדי שאנשים לא יהיו סבורים שמפני שהמשפטים הם בעלי אופי הגיוני ומתחייבים על פי השכל, אינן מצוות אלוקיות, אלה יצירות אנושיות. עוד אגב לחבר את זה לדרך ארץ. אז קודם כל, מה הוא אומר כאן? אל תתבלבל. כל המסה הגדולה הזאת, שבעזרת השם נקרא השבת, של 10 הדיברות, פרשת יתרו, באותה עוצמה זה פרשת משפטים. אני מבינה את זה? אז מה אם אני מבינה את זה? עוד דקה, אני מבחור שיש לכם שאלות, אז בואו רגע נקרא את 5 ואז נסביר את הכל. ראיתי הסבר מאוד יפה של הרב אבינר על זה, הוא אומר כך, ואלה מוסיף על הראשוני. פרשת יתרו עוסקת במעמד הר סיני. אחרי המעמד העוצמתי הזה של קולות, ברקים, קול השופר, ענן כבד על הר, אחרי שהשם יתברך בכבודו נגלה אל כל עם ישראל, גדולים וקטנים, הוא מדבר אליהם, והפרשה שלמה, שדנה רק בפרטים על גבי פרטים של מצוות מעשיות, מלא פרטים. אני באמת לא בדקתי את זה, אבל אני חושבת, זו הפרשה, אולי יש עוד אחד גם בין... לא עוד כדי כך, שעוסקת במלא מלא פרטים קטנים לכאורה, אם לא קטנים, בין אדם לחברו, מעשיות. היה מקום לשאול, מה העניין להכניס את זה כאן? הרי אך זה הטעם, ישראל נפגש עם השם. אנחנו נמצאים איפה? בקומה 19. אבל איך אמרנו? אל תשכח איזה קומה. קומה 1. הקדוש ברוך הוא, ראיתי אותך שם. מאוד יפה שראיתי אותך שם. אני יכולה לחזור בתפילת קרליבר. אני, כולנו, נכון? אל שבת, קרליבר. אתה באורות. ואז פתאום אתה לא סופר את הדברים הקטנים שמתחתיך. אומר הרב אבינר, למפגש העוצמתי עם הקדוש ברוך הוא יש ערך עצמי. אך התורה היא לא רק אידיאל נשגב המצוי בעולמות עליונים. התורה היא גם הדרכה מפורטת של כל סדרי החיים, על כל המצבים והפרטים. זה התורה. אותה קדושה אלוקית מצויה גם במעמד הנשגב שזה פרשת יתרו, וגם הפרטים כולם המשתלשלים ממנו, שזה פרשת משפטים. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים על דרך ארץ קדמה לתורה. ברור שהבסיס זה התורה. הכל זה התורה. הכל זה מעמד הר סיני. הכל ניתן בסיני. הכל זה מאת השם. אבל אל תישאר שמה למעלה. אני נתת לכם את הדוג... לא, זה לא בסדר. אני ככה בדרך כלל זוכרות משבוע לשבוע. פתאום זה נראה לי שאני... כאילו, השיעור הקודם היה לפני שנתיים, ומצד שני, אני פתאום גם חשה. איזה חשה אני. קיבלתי בצד הלא טוב שלי. שכאילו הספקנו המון. דיברנו על דוגמה בגמרא, בכתובות, על מישהו שישב ולמד ולא הגיע הביתה. אתם מכירות את... יש 8 סיפורים, סיפורים, איך זה נשמע? אגדות חז"ל, בגמרא בכתובות סמך ב' סמך ג', אחת כולם מכירות, רבי עקיבא ורחל. מכירות שם עם רב רחומי, מכירות קצת? וואי, טוב, זה אנחנו לא נצליח ללמוד ביחד. אחת האהבות הגדולות שלי זה אגדות חז"ל, אבל בזמן הקצרצר שלנו ביחד, אני לא אגיד לכם, כבר ספרתי כמה פעמים יש לנו, אני לא אגיד לכם. לא, 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 אני לא אגיד. לא, אני לא אגיד, זה גם מוקלט, אחר כך יגידו שאמרתי. אני לא אגיד, אבל לא הרבה. מקסימה, תודה, אבל זה אתם. אני עכשיו באמת, יש משהו מדהים לעצור רגע פה. יש סיפור, אחד הסיפורים שם בגמרא, יצא לי ממש להתעמק בזה. רב רחומי היה הולך ללמוד תורה, חוזר הביתה פעם בשנה. עכשיו, אנחנו לא נבלים מזה, כי זה מה שהיה מקובל פעם. אנשים הלכו לחודשים, לשנים, רבי עקיבא, זה סי. טוב, מתי הוא היה מגיע פעם בשנה, באיזה יום? קבוע כל שנה, הוא היה חוזר הביתה מהלימוד תורה, ערב יום כיפור. אני חושבת שאתם מכירות את הסיפור. עוד רגע תראו, נדמה לי בכל סוף חכמינו יש את זה. יש שיעור של אגדות חז"ל פה?
לא פה, בתיכון.
בתיכון לומדים אגדות חז"ל?
נכון, אבל לא יודעת. תושבע, נכון?
במסגרת תושבה לומדים? וואו, מקסים. איפה, איפה למדת? לא, למה? נפרגן.
לא, יש חלק מתושבה של...
יכול להיות שחלק מתושבה זה אגדות חז"ל. יפה, יפה. זה אחד הדברים המדהימים, אגדות חז"ל. אולי יצא לי פעם לכתוב על זה. מה? לא, לא, זה, רגע, שאלה מעניינת. ככה במילה, לא ננתח את כל האגדה עכשיו. אולי יש לי אותה אפילו בתיק, לימדתי, אני לא מסדרת מערכת, ונדמה לי לימדתי את זה לפני חודשיים באיזשהו מקום. לא משנה, אני בעל פה עד שאני אלך. בקיצור, הסיפור הוא כזה, הוא היה חוזר ערב יום כיפור. וככה הוא חוזר הביתה. וזה שהרבה שאלות נשאלות. מי חוזר בערב יום כיפור? אתה שנה לא ראית את אשתך.
וגם ביום כיפור שלא
זמן. ביום כיפור שלא רק אין לו זמן, יש לך איסור להיות עם אשתך, הכל. כן, כאילו מצאת לך זמן. אבל יש לזה כל מיני הסברים, לא ניכנס לזה עכשיו. יכול להיות שהוא קצת הרגיש שהוא צריך לבקש סליחה, שאולי לא שלמה עם זה, יש פה דפים. כל מיני דברים. בקיצור, עכשיו ברצינות. הוא היה מגיע כל שנה בערב יום כיפור. מספרים חז"ל, מספר את הגמרא בכתובות סמך ב', יום אחד, ערב יום כיפור, הוא פתאום הרגיש שהוא מתעלה בלימוד התורה. אורות. אורות. היה, התחדשו לו דברים, היה מדהים. רק את מה הוא שכח? לחזור הביתה. שכח לחזור הביתה. לא, אם לומדים אגדות חז"ל, את זה תמיד לומדים, זהו. שכח לחזור הביתה, והיא מחכה, כי היא יודעת שפעם בשנה, עזבו כמה זה קשה, אני לא נכנס לכל הפרטים, אני נוגעת בנקודה אחת, שפעם בשנה בערב יום כיפור הוא בא הביתה. והנה הוא לא בא הביתה. לא בא הביתה. אבל הוא בסדר, הוא צדיק. פתאום התחדש לו משהו בתורה, באמת זה דבר גדול, זה דבר גבוה מאוד. מספרת הגמרא, יושבת שם אשתו והיא ירדה לדמעה. ממש צייר אותה. בכתה. וההמשך שמה של הגמרא, אני ממש עושה ולא לומדים את זה ככה. צריך ללמוד את זה שעות, את הסיפור, את האגדה הזאת. ואז כתוב נמצא על גבי הגג, נפל לתוך הבית ומת. עכשיו מסכנה, לא רק שהיא חיכתה לו והוא לא הגיע, הוא גם מת. עצוב. עכשיו אני לא נכנסת להכל, רק לנקודה אחת. אפשר לנתח את זה מכל הכיוונים. נקודה, מה? וואי, את לא יודעת כמה אני אוהבת את הנושאים האלה. יש לכם סבלנות שאני אחרי... לא, אני אלך רגע לתיק, אולי יש לי... יש לכם, אתם לא בורחות לי. בינתיים תשאירו איזה שיר. טוב, ניתו רק איך. מחילה, לא מצאתי. מחילה, מחילה. לא נורא, בעל פה. בעל פה, בעל פה. בקיצור, חבל, גזלתי לכם זמן. יש הרבה שאלות על האגדתה הזאת. אני רוצה להתמקד בנקודה אחת. שתי נקודות. קודם כל, זה יפה מאוד שלמדת את התורה והתחדדו לך דברים. מקסים. זה דבר נפלא בלימוד תורה. אבל אם אתה לא זוכר לחזור הביתה, אחר כך הוא כבר לא הספיק, כבר היה יום כיפור. אתה ככה, זה לא תקופה של היום לשלוח וואטסאפ. דרך אגב, גם לא עוזר וואטסאפ היום, ואיזה אכזבה זאת. לא מדברת לחזור פעם בשנה.
מה, התחתנתי וואטסאפ?
כן, 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 לא, גם בכלל המושג הזה של פעם בשנה, עזבו, אני לא נכנס לכל העניין, רק לנקודה הזאת. אשתך מחכה לך, והביטוי ירדה לדימה, יש אצל חזל ביטוי דימתה מצויה אצל אישה, דימה ציירת אותה, אז מה שווה כל הלימוד תורה שלך? משפט מאוד חריף, סליחה שאני אומרת אותו כך. אבל יש שם הדימוי יפה, ההמשך. עלה על הגג, מה זה עלה על הגג? לא על הגג, עלה על עליית הבא, על... לא זוכר את הביטוי בדיוק. הוא טיפס, הוא עלה למעלה.
אבל למה עלה למעלה?
לא, הביטוי עלה, זה לא כתוב עלה למעלה. את זוכרת איך זה כתוב? זה לא המילה עלה למעלה. היה בעליית הבית, נפל ומת. אז יש פה כמה דברים. א', הוא ישב שם למעלה, הוא למד תורה, הוא עלה, זה דימוי יותר. עלה, 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 כאילו אתה כזה צדי גדול. אבל לפעמים כשאתה נמצא שם למעלה, את מי אתה לא רואה? את מי שלמטה. דבר שני, מה קרה? נפל הגג, נשבר, כל הבית התפרק. אתה אולי לומד תורה, לומד, 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 אבל אם אתה לא רגיש למה שקורה בבית, אתה, שלא נדע, מפרק את הבית. זה פירוק הבית. עכשיו, הסיפור הזה הוא טרגי, אבל יש שם עוד, יש שם שמונה סיפורים לא פשוטים של אנשים שהלכו ו... אבל קודם כל, אתה רוצה ללמוד תורה? מצוין. אבל תחיה את התורה. כי ההכוונה של חז"ל לבנות תורה על מידות לא טובות זה קשה. אנחנו לפעמים רואים אנשים באמת תורניים ויוצאים מתוך תורה. אני לא אומרת, כולנו עובדים על זה כל הזמן, אבל מידות, 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 מידות. זה הבסיס. אדם עם מידות טובות, התורה רק תעצים אותו יותר ויותר. אבל אם זה לא בא ממידות, אז זה נשאר בגדר ידע. אז הוא יודע מלא דברים. אז עכשיו הוא... הקיף רמב״ם, הקיף מהר"ל, רמח"ל, לא יודעת מה. ואני אומרת, תשימו לב, אני בטוחה שזה לא קורה לכם, אתם צדיקות. זה לא מנותק, זה העניין. זה חבילה אחת. בבקשה. אי אפשר דרך ערך בלי תורה, בדיוק. תסתכלו רגע, אם את כבר אומרת רות, תסתכלו, תהפכו את הדף רגע, על המשנה בפרקי אבות, מה אומרת? רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. עוד רגע נראה מה ההסבר של זה במדרש שמואל. הנה באותה נשימה, אם אין תורה אין דרך ארץ, אבל אם אין דרך ארץ אין תורה, אז זה נראה סותר. אז מה קודם למה? חייב לבוא ביחד. או עכשיו איך זה בא ביחד?
אני חושבת שכשאנחנו לומדים תורה, או אפילו אנחנו פה במדרשה, ובעצם כאילו האדם כאילו כמו שאמרנו, האדם מתעדל ואנחנו נעשים טובים יותר. כאילו התורה עצמה היא יותר טובה לנעשים טובים.
זה התורה מעדנת מידותיו של האדם, בדיוק. ואם אני עכשיו לומדת תורה ואני מתעמקת, זה באמת מעדן את המידות.
אני מדבר באמת על תורה, כאילו תורה, אני חושבת שתורה
התורה זה הכל.
כן, לא, אבל
אנחנו לא קראים.
כאילו נלך באמת למקור, אז אם אנחנו לומדים, לא יודעת, על אברהם אבינו, על יצחק, בסוף מהמידות
שלהם, שזה בעצם התורה, אנחנו... אבל הורי, זה בדיוק הנציג שפתחנו בו פעם קודמת. זה ספר בראשית, מה זה כל הסיפורים האלה? מה זה, ספר סיפורים? יש מדרש יפה מאוד בראשית רבה. אני לא זוכרת המילים המדויקות, אבל הרעיון הוא, זה ספר שיש בו מלא מלא סיפורים, מלא מלא דמויות. זה כדי שניקח את זה למעשה. אברהם בכל גודלו, תראו מה קורה, יעקב, יצחק, כולם. זאת הנקודה. זה העניין. בואו תראו רגע במקור 13, אבל לא, רציתי רגע משהו לפני זה. אולי עוד מילה בקשר של מה שקראנו ב-4 ו-5 של חידושי...
אבל האדם שלומד...
לא, אל תוותרו, זו סוגיה מאוד קשה. בואו ללבן אותה ביחד, כן.
אדם שלומד תורה, זה לא משנה לו את המעשים.
בוא נגיד ככה, אדם שלומד תורה וזה לא משנה לו את המעשים, זה יכול להיות כמה אפשרויות. או שהלימוד תורה שלו בקטע השכלי, הידע, האקדמיה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה עוד הטראומות שלי מהריב, זה כאילו השכל, שכל, שכל. אז כמו שהוא למד אסטרולוגיה, אסטרונומיה, לא יודעת מה, קורונה, לא יודעת מה למד, אז עכשיו הוא לומד תורה, בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת שמשהו פה יתפספס לנו. באמת אנחנו רוצים לפי התורה משהו, אנחנו לומדים על מידות, כמה שפחות, לא לחוס, אני אומרת כמה שפחות כי כתוב אל תהיה נוח לחוס, ענווה, כמה שפחות קינה, יותר חסד. המידות האלה הן יוצאות מהתורה. עכשיו דיברנו על זה, זה היה בשיעור האחרון איתכם ולא גמרנו, אבל זה בדיוק המשך. אפשר גם למצוא אנשים לא שומרי תורה מצוות עם מידות טובות, נכון? אפשר? בטח. אז תמיד אני שואלת את, אני אומרת לעצמי, אז רגע, אז מה קורה כאן? נכון, אנחנו רואים אנשים רחוקים מתורה מצוות, לא מדברת להבדיל אלפי הבדלות, גם גויים, גויים רחוקים מתורה מצוות, רחוקים מיהדות, בכלל גויים. יש כזה מושג. אבל אם אדם יש לו מידות טובות ועל זה הוא ילביש את התורה, אז המידות האלה יהיו נצחיות. הוא לא יעשה חסד עכשיו כי זה רק מוסרי, הוא יעשה חסד כי התורה צפתה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, יהיה אתה רשאי לעבור על גזרתי. זה בדיוק מה שאומר כאן אדמו"ר מגור, במקור ארבע. הוא אומר, אני לא עושה רק כי אני מבינה עכשיו בשכל את פרשת משפטים. אני מדייקת בזה בדיוק, כמו בפרשת בוקר טוב. יתרו, זה תורה. זאת אומרת, התורה היא גורמת לנו שזה יהיה נצחי, ולא רק סוג של אהבה תלויה בדבר, ובית, היא גם מעצימה לנו את זה. תנסו לחשוב. אנחנו נעשה חסד כי זה מוסרי, זה מקסים, אבל לא, אני עושה חסד כי זה צו אלוקי. כי על שלושה דברים, העולם עומד, כי עולם חסד ייבנה, כי לא משנה איזה, על הזולת, הכל, גמילות חסדים. ברגע שזה נהפך להיות כך, זה כבר משהו נצחי אצלך. מה אתם אומרות? מורכב, אך, אני רואה בעיניים, את אומרת לי, מורכב, מורכב, מורכב. נראה לי המשיח מתקשר, תענו לו.
כשעושים...
אני לא זוכר את השם. תהילה. אתם נשארות כך, נכון? זה המקומות? זהו, זהו. כן.
כשעושים משהו,
תראה,
כשעושים משהו, באמת, זה...
אה, זה זה. זה זה, זה זה. אני לא יודעת... בסדר? כן.
וכאילו...
זה תורת חיים.
וכאילו מאמץ גדול, ממש.
אותם, סליחה.
לעשות דברים טובים, אז לפעמים זה ממש מאמץ. וכשעושים דברים פחות טובים, לא מתוך טובות נגיד, אז זה הרבה יותר קל. כאילו, נופלים את זה מהר. כמה שעבדתי על דבר מסוים, וזה באמת עמל להגיע לדבר מסוים. אז בשנייה אפשר...
ואז לא הבנתי.
שוב, הדברים ש... כאילו, לא להיות סתם טוב זה יותר קל. כאילו, מה זה יותר קל? זה מבאס. כי אתה רוצה להיות סתם טוב.
נכון. בדיוק. אבל זה בדיוק. את רק מחזקת את העניין. אני ככה הבנתי, אז לא הבנתי אותך. להיות אדם טוב, טוב במושגים של מידות טובות, כשזה יוצא מתוך תורה, זה אמיתי. אדם, אז גם הוא אדם טוב. אני לא אומרת, חלילה, אדם, יש מלא אנשים טובים, אבל התורה היא גם מעצימה וגם גורמת לזה לא להיות תלוי בכלום. אני חושבת שאנחנו גם מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה, כי אנחנו מתוך התורה, כי התורה היא מנחה אותנו, זה בדיוק פרשת משפטים. כל הפרטים הקטנטנים, אבל תהילה, סליחה, אם לא עניתי, אז אל תוותרי לי, תשאלי שוב. כל הפרטים הקטנטנים האלה, לכאורה, באמת הם משמעותיים. באמת משמעותי, תעשה כך, אל תעשה כך. כנראה שכן. אני אתן לכם דוגמה מצוינת. סליחה שנתתי לעצמי מחמאה, לא התכוונתי שאני מביאה איתה מצוינת, הדוגמה היא טובה. כתוב, בפרשת משפטים כתוב, עזוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. מה הכוונה של הפסוק הזה?
אם אתה רואה מישהו אחר שנפל לו המסע?
כן.
צריך לעזוב?
מה זה עזוב תעזוב? עזוב זה לא לעזוב. מה זה עזוב תעזוב עמו? תעזור לו. אז יש, המדרש מסביר, ככה מסבירים, יש כמה פירושים על זה, שאם נגיד לאדם יש שני חמורים, בסדר? בואו תהיו שנייה בריכוז, זו דוגמה ממש טובה, שמסבירה את הכל. לאדם יש נגיד שני חמורים, אין לנו היום חמור אחד, אבל נגיד יש לנו שניים. עכשיו, חמור אחד צריך פריקה, חמור אחד צריך טעינה. זאת אומרת, חמור אחד צריכים להוריד לו, לפרוק לו את הסחורה, חמור אחד צריכים להטעין לו את הסחורה. מה עושים קודם?
פורקים.
פורקים. למה פורקים? משום? צער בעלי חיים. עוד פעם, יש לי שני חמורים, חמור אחד צריך פריקה, יש לו מלא אומס, צריך פריקה, חמור אחד צריך טעינה, כי אני רוצה להטעין. באים ואומרים, רגע, רגע, משום צער בעלי חיים, קודם כל תקל על החמור, שיש עליו אומס. בסדר עד כאן?
כן.
עכשיו נתקדם שלב ב'. גם מי שעשתה חצי יחידה במתמטיקה, תסתדר עכשיו. לא להיבהל. מה, אני נופלת עליכם בבוקר. סליחה. עכשיו דוגמה שנייה. יש לי שני חמורים. חמור אחד של האוהב שלי, מישהו שאני מאוד אוהבת, וחמור אחד של השונא שלי. כתוב, כי תראה חמור שונאך. בסדר? עכשיו יש שני חמורים, חמור אחד של האוהב שלי, חמור אחד של השונא. החמור של האוהב שלי, צריך פריקה. החמור של הסונה שלי צריך טעינה. לא, לא התבלבלתי. רגע, עוד פעם. לא, לא התבלבלתי. החמור של האוהב שלי צריך... מה אמרתי? פריקה. החמור של הסונה שלי צריך טעינה. משום צער בעלי חיים, מי הייתי צריכה קודם? פריקה, של האוהב שלי. באים חזל ואומרים לו, כי תראה חמור סונך. רובץ תחת מסעו, תעזור לו. נכון שפה צריך טעינה וקודם היה צריך פריקה, אבל משום צער בעלי חיים זה יפה, אבל יש צער אדם. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לאדם, תחוף את היצר, זה של השונא שלך. נכון, כי אין לנו חמורים. נכון. גם אין לנו שונאים. בדיוק, גם שני חמורים של אחד לא אוהב אחד שונא. לא, רגע, רגע, אתם הבנתם את הדוגמה?
כן.
את החלק השני, מה בעצם? באים חזל ואומרים, יפה מאוד צער בעלי חיים, ופריקה היא קודמת לטעינה, אבל יש צער אדם. והרבה יותר חשוב שתנסה להתקרב לא למי שאתה אוהב. מה הבעיה? אני אקנה מתנה למי שאני אוהבת. מה הבעיה? הכי כיף לי לבוא ביום שלישי בבוקר לבינת. מה הבעיה? בקלי קלותו. בוא נראה אותי עכשיו באה לדבר שקשה לי, שאני פחות אוהבת. זאת עבודת יצר. זה פרשת משפטים. זה פסוק בפרשת משפטים. שאומרת לאדם, אתה לא רק עושה באידיאל של מה שצריך, באידיאל המעשי. השונא שלך, תנסה לקרב אותו. זה מידות. למה זה רק באידיאל, רות? כי את רוצה דוגמה מעשית, לא באידיאל?
כי בטח לזה אנחנו, כאילו זה... יש לנו מישהו שאנחנו אוהבים או מישהו שאנחנו לא אוהבים. לא שכל מה שאנחנו טוב, כאילו, מי שאנחנו אוהבים.
אז אולי על זה נעבוד. נכון. נכון. הכי כיף לי... אני אלך לקנות עכשיו מתנה לנכדים שלי. הכי כיף בעולם. אבל אולי דווקא מישהו שקצת קשה לי איתו, אני אכתוב לו שלום, מה שלומך? אז מה? זה בדיוק הגדרה עזוב תעזובים. העבודת... זה לא חוכמה לאהוב את מי שאתה גם ככה אוהב. אני אוהבת אותו, מה הבעיה? מה הבעיה? זה לא סותר. אני ערך הקודמים, זה לא סותר. זה לא סותר. למה זה לא סותר? שאלה מצוינת. אבל למה אני חושבת זה לא סותר? אני ערך הקודמים, כי באמת אדם יכול להגיע, כמו שאומר רמב״ם, לפזרנות אדירה. הוא ידאג לכל היקום. בסוף את מי הוא לא יזכור? את הקרובים לו. את המשפחה שלו. את המוסד של אני ערך, אנחנו יודעים. אנשים, אני אפזר את כל הכסף, אבל לילדים שלי אני אגיד אין כלום. זה לא נכון. הנה, זה לא תורת חיים אמיתית. בסדר. אני אעזור לכל היקום, אני לא אעזור לבני ביתי. הלו, התבלבלתי. התבלבלתי? מה קורה לי? זה לא סותר. יש עניין במידות, איך ראיתי יפה, שבחסידות יש כזה וורט יפה, שלא שוברים מידות, כי אם אתה שובר, יש לך עוד זה פעמיים. שברת את מידת הכעס, עכשיו יש לך שני כעסים. לא טוב. שברת את מידת הקינה, שני... לא טוב. לחוף את היצר. לחוף זה כאילו לקופף. לנתב אותו. אומר האדמו"ר מפיישצ'נע בחובת התלמידים, דוגמה נהדרת, הוא אומר, אתה רואה ילד עקשן, ילד קטן עקשן, אתה אומר, יואו, אם הוא בן שנתיים, והוא עקשן, והוא יודע... איזה חולצה הוא רוצה ללבוש היום, והם הכי יודעים, נראה לגיל התבגרות בגיל חצי שנה כבר היום, והוא הכי יודע, ברצינות, זה לא מצחיק. אמר לי אחת הבנות שלי על אחד הנכדים, הוא כולה, מה זה נוג בין יומיים, לא יומיים, שנה וחצי, לא בא לו ללכת למעון היום, לא בא לו, איך הוא אמר, לא בא לי, אני רוצה להיות בבית עם סמי, סמי הקבאי, כן? אני רוצה להיות איתו בבית, יש לו... תחפושת של זה, יש לו סדין של זה, ספר, פאזל, כל מה שאתם רוצות. בגדים.
עם הרוח של סמי.
הרוח של סמי. הוא אמר, לא בא לי ללכת לגן. הוא לבן שנה וחצי. נכון? הוא כבר יודע מה הוא רוצה. תראו, אני מרגישה שזאת העבודה הקשה. לכן זאת עבודה קשה במיטה.
זה ממש קשה.
נכון.
אני כאילו, ממנה מתארים, אתה מרגיש שלפעמים, שוב, אני חוזרת למשל,
אז אני לא הבנתי אותך לגמרי. תני לי דוגמה.
אני לא יודעת דוגמה, אבל תוך שנייה כאילו אני נופלת, סבבה? כאילו...
במה?
ב...
בן אדם לחברו?
כן.
כולנו. לכן זה כאן. לכן על עבירות שבן אדם לחברו, עד שירצה את חברו, בטח. הרבה יותר קל. שמנו בגדנו. זה הכי קל.
בסדר,
אבל זאת העבודה.
עושה משהו טוב, זה ממש הגיע במעל, ועל משהו אחד טוב, אז בטוח יש מלא דברים פחות.
בסדר, אבל זה לא, שוב, זה לא הכל או כלום. אנחנו עושים כפי יכולתנו, באמת בהשתדלות אמיתית. ואני מרגישה שגם עצם המחשבה, אנחנו עכשיו מדברות על זה, אני, איך אני אומרת, אני מביאה את הדברים הכי פשוטים, כי אני אדם פשוט, מביאה דברים פשוטים. קחו את זה לחיים, זה מה שחשוב, לאיפה זה פוגש בחיים, איפה זה מדבר אליי, איפה הרגישות האנושית שלי, שם צריכה יותר לעבוד קשה. רק עוד מילה, ואם כבר התחלתי קודם איזה משפט בהערת סוגריים, אבל גם אשמח להרחיב, טוב, אני חיית בסרט שאני כל כך הרבה דברים רוצה, אבל בסדר. בעזרת השם. אני אומרת, כמה צריכים להיזהר? הדברים שנראים לנו מובנים מאליהם, הם כאילו בכיס שלנו. מה, בעלי אוהב אותי, זה בעלי. אז אני לא אשקיע בזה. הילדים? מה? ברור, אני אמא שלהם. אנחנו צריכים בדברים הקטנים, הכי קטנים של בן אדם לחברו, לשים לב לפרטים. נכון? בגלל זה, זה קשה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. למה המשנה תורחת להגיד עד שירצה את חברו? כי על פניו, הקדוש ברוך הוא, אתה צולח לי? אני גם מונה לעצמי, כן. אני מבקשת באמת יותר, אני לא אעבור עבירות בין אדם למקום, כן. זה יחסית קל. יחסית קל. לבוא ולהתאמץ באותו מישור של בין אדם לחברו, בעבודת מידות, ברגישות, בהתייחסות של לשני, זה קשה, זה הכי קשה. נכון, בדיוק, בדיוק, כי שם זה המובטח. תחשבו כמה אתם מבקשות סליחה מחברה שאולי, בדיוק, שאולי פגעתם בה. אבל רגע, אולי אמרתי משהו לאחותי בשבת, ואחרי זה ישבה שעה ובכתה, ואמרת, יאללה, אני משקיעה בה כל כך הרבה שטויות, אני אחותה, בדיוק. אני באמת במקומי הקטן, אבל אני תמיד אומרת את זה. הכרת הטוב היא קודם כל בתוך הבית, חסד הוא קודם כל בתוך הבית. אבל זה עבודת מידות מאוד קשה. מול ההורים. סליחה שאני נוגעת בנקודה כזאת רגישה. כן? בטח שהם אוהבים.
אנחנו מרגישים שכל זה מעשה, אז כאילו, גם ככה, זה קשר שהוא בא לנו אותה.
בדיוק. בדיוק. זה גם משהו מובן מאליו. אז לא מובן מאליו. ובגלל זה זה כל כך קשה. תהילה, אל תיפלי ברוחך. זו עבודה קשה לכולנו. זו עבודה הכי קשה. עבודת מידות, עבודת בן אדם לחברו, היא העבודה הכי קשה. לגמרי. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והזהירות הגדולה היא באנשים הקרובים.
זה בסדר, אבל הייתי.
לא, אל תתעצבנו.
לא, כי כל פעם, כאילו, כל פעם לומדים ולומדים ולומדים. והרבה פעמים אתה... ברור שאני רוצה להיות כזה, ברור שאני רוצה להיות אדם שמצליח לחבר את כל מה שאנחנו לומדים, את כל הזה, אומרים ענבה, ברור שאני רוצה ענבה, אומרים לא לכאות, ברור שאני רוצה, ברור ש... ברור, כאילו, אבל בכל זאת יש כמו משהו שחוסם אותך, אין כמו שלא נותן לך לעבור את זה. אתה רוצה, 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 ויופי, כאילו, ויש גם מלא מה לעבור, אז כל יום, כאילו...
אני אתן דוגמה. אני חושבת שטיפה איתכם דיברתי על זה בחלק הראשון של השנה. על מה אתה עובד במידות? על מידה שהיא קלה לך יחסית ואתה רוצה לשדרג אותה? תחשבו על זה. או על מידה שמה זה קשה לי ואני רוצה להגיע מ-0.1 ל-0.12. מה עדיף? על מידה שקשה לי וקצת אפילו להתקדם, או מידה שיחסית קל לי אבל תמיד יש לאן להתקדם.
שקשה.
למה?
זה דורש יותר
עמל, אתה תראה יותר יותר מספק. תראו, אין תשובה מוחלטת. הרמב״ם בשמונה פרקים בפרק ח' אומר, לא בדיוק שואל את זה כך, אני קצת מתרגל, זה גם וגם, נכון, יש עניין מאוד במידות שקשה לי, בהחלט יש עניין. אני נותן את הדוגמה הזאת על עצמי. אין לי בעיה להגיד את החטאים שלי. יש לי הרבה, לצערי. נגיד, אני אקח שתי מידות. אני תמיד מביאה את הדוגמה הזאת כי זה עבודת חיים שלי. נגיד, אני אקח את מידת הזריזות ואת מידת הכעס. שתיהן לא קלות לי, אבל מידת הכעס הרבה יותר קשה לי. יחסית, אני אומרת את זה לא מיגה וחס ושלום, רק מעבודה עם עצמי. יחסית, זריזות, כי אני בת כהן, אז אני משוגעת. אז זריזים. מישהי פה בת כהן, אבל אני אשת ישראל, אז זה כבר התבטא לי. יחסית, נגיד, לישון שעתיים, שלוש בלילה, לקום אוטומטית ברבע לשש בבוקר. לא, לא, אני לא אומרת את זה בגאווה, חס וחלילה. אז אני תמיד שואלת את עצמי, רגע, רגע. אבל כעס, כעס הרבה יותר קשה לי. יפה, זה נובע מאכפתיות. אני מוטף את עצמי. כי אכפת לי מהיקום. לא משנה, כעס, זה דברים שאני לעצמי, גם אם דברים לא נראים. לא משנה, זה אצלי איך זה עובד. אני מרגישה שהמידה הזאת מאוד מאוד קשה. אז מה עדיף? עדיף שניהם. זה ברור. אבל אני חוזרת רגע לשאלתך רות בעניין הזה. מה זה אנחנו לומדים? העניין להתקדם ככה. מ-0.1 ל-0.12. זה כלום. זה המון. זה לפום צער האגרה. הקדוש ברוך הוא לא מודד. קיבלת 0, קיבלת 100. אני מגישה על עצמי שמידת הכעס מאוד עבודה קשה. התקדמתי ברוך השם. אבל גם זה נובע אתה יכול לתרץ את זה ממלא תירוצים. לא. אני לא רוצה להיות אדישה. יו, איזה כיף. כל הכבוד לי. אין, למה זה מייעז? זאת עבודת החיים שלנו. לעבוד על המידות, כל אחד יש לו, אין הבדל בינינו. לכולנו יש עבודה. אין אדם, גם הצדיק הגדול ביותר, אין כזה דבר שאין עבודה. יש אחד שנקודת הפתיחה שלו יותר גבוהה, אבל יש לו מה להתקדם. ויש אחד שבמידה מסוימת, במידה אחרת, נקודת הפתיחה היא פחות, ויש הרבה מה להתקדם.
הרבה נקודת, אבל אני אומרת שאנחנו כאן במדרשת, אנחנו ספקות מלא ולעודות מלא וסבבה, ולמודות ספרים חברותות. ובסוף אתה, אז מה, אז יש לי עוד כאילו ידע, כאילו. אבל בסוף אתה רוצה גם שזה יבוא לידי ביטוי, ואתה מגיע הביתה בחמישי, רק צריך כאילו את הנשימה שלך גם, וכבר חוזר איפה? זה כאילו
מצוין. לא מקבל ביטוי. אז יש לי כמה תשובות. א', שבוע הבא היא שבוע חזרה, וזה הזמן לחזור כדי שזה יישב
יותר. אני חושבת שגם במדרשה יש מלא התמודדויות.
לא, היא לא התכוונה שאין התמודדויות. זה משפט שאני יכולה להגיד, אני שומעת את זה 15 שנים, תמיד בעולם המדרשות זה נורמלי. אני זוכרת לפעמים בנות בתחילת שנה עוד לוקחות את הקלסר הביתה לשבת. אחר כך זה נהיה רק את הקלסרון. אחר כך זה נהיה פנקסון. אחרי זה אתה לא לוקח כלום וזה הכל בסדר.
כי הוא גם צומח.
שמה? הוא גם צומח. אז זה ביחס הפוך, הוא צומח, זה עוד יותר קשה. לא חשבתי על זה, נכון. זה דבר שנדבר עליו בלי נדר בפעם הבאה, אני מקווה. איך אתה מוריד את זה ממש לחיים? כי זה באמת, אל תתאכזבו שאתם לא באות הביתה, נכון, גם אתם באות לשבת, וכולם אומרים, נו, את בת מדרשה, תגידי פרשת שבוע? בארוחה הראשונה. תגידי פרשת שבוע בבוא, אתם בנות מדרשה, לא? לא עזבו אותי, אני רוצה, וזה נורמלי. אני מספרת עליכם.
נראה לי זה יותר מי שמצפים ממנו.
וואי, לא ראיתי משל, סליחה.
יותר מי שמצפים ממנו, כאילו, אני חושבת שזה פחות, כאילו, אני מצפה מעצמי יותר.
אין בעיה, נצפה, נשאף, נעבוד ברבק של החיים. אבל זה לא גם, זה לא מיד. אני מצטטת את חני, אמרה שזה מורכב. לא, זה נכון. כשאני גם לא יודעת מה להגיד, אני אומרת מורכב. כי זה באמת מורכב. זה דבר גדול מאוד. איך אתה מתרגם את זה לחיים? לאט לאט. בוא נשאיר את זה. זה הפרומו ככה. בלי נדר. שבוע הבא אנחנו ניפגש באלון השילו. אני אבוא אליכם ביום שלישי. אני אהיה פה עם מדרשת שילת שבוע הבא כמה ימים. אני אהיה פה שני, רביעי וחמישי.
אנחנו לא פרט פה.
לא, ואני אבוא אליכם ביום שלישי בבוקר. כן, כי זה הזמן שאני אבוא לשם, נדאג לכם מה שאתם צריכות. אני אמרתי להם שיתייחסו לכם יפה. הם לא יהיו שם. לא, הם מקסימות, גם אתם. אמרתי אליכם כאלה דברים טובים. אז זהו, ובעוד שבועיים אנחנו נלמד תורת חיים מהי, וזהו. תודה רבה לכם, סליחה, לא ראיתי, השעון נראה לי שאפילו עוד לא ארבע. תודה רבה.